אז אותו דבר אנחנו לומדים את עמוד השדרה של התורה שבעל פה, כדי לדעת איך הספרייה שלנו נראית. יש עוד נקודה מבאסת בשיעור הזה, והיא שזה שיעור שהוא לא על ספר. זה השיעור היחיד שאני מעביר במכון שאיננו על ספר, אלא מסירת ידיעות. עד כאן ברור. טוב. דיברנו בפעם שעברה על הרמב״ם. אחרי שלפני כן דיברנו על רש"י ובעלי התוספות. ומרש"י ובעלי התוספות הגענו עד הראש. ומדייק יותר אל בנו של הראש. עכשיו, כפי שהזכרנו, בזמנו של הרמב״ם, יהדות ספרד חרבה. למה היא חרבה? בגלל הגזרה של המוחדון או המוחדים, שקפו את האסלאם על כל הארצות שבהם הם שלטו, שזה כמעט כל ספרד וגם צפון אפריקה. ואז יוצא שבעצם המרכז הגדול שהיה בספרד חרב. אבל, תודה רבה, באותם הימים החל תהליך שנקרא הריקונקוויסטה. קונקוויסטה הכוונה כיבוש מחדש, דהיינו, שהיו בצפון ספרד ממלכות נוצריות קטנות. בפרט במחוז ברצלונה, הלא היא ממלכת ארגון, וגם באזור נברה והאסטוריאס. הממלכות הקטנטנות האלה התחילו בתהליך של כיבוש של ספרד המוסלמית, ואז תוך זמן די מרובה, זה 200 שנה, בסוף ספרד הפכה להיות כולה נוצרית. למה זה נקרא כיבוש מחדש? כי לפני שהמוסלמים כבשו את ספרד, ספרד הייתה נוצרית בזמן השלטון של המלכים הוויזיגוטים. אבל היא הפכה להיות כמעט כולה מוסלמית ונכבשה בחזרה. באזור הצפוני בעצם נשארו יהודים שנהגו את יהדותם באופן גלוי. ואז יש לנו תור זהב חדש בספרד בדורות האחרונים לפני הגירוש. ואנחנו מוצאים אסכולות שהם המשך מסוים של בית המדרש של הריף, שדיברנו עליו מקודם. הדמות, וגם יש חיזוק על ידי מגע עם חכמים מפרובנס. פרובנס, דרום צרפת. הרי בין פרובנס לבין ספרד מבדיל רכס הרים, הפירנאים, אבל הרכס הזה הוא לא בלתי עביר, במיוחד מצד החוף, ולכן יש מעבר של תלמידי חכמים מצד אחד למשנהו בסוף תקופת ימי הביניים. עד כאן ברור? טוב. ואנחנו מוצאים, קודם כל צריך לדבר קצת על חכמי פרובנס, שהם היו הרבה פעמים רבותיהם של חכמי ספרד. יש בדרום צרפת של אותם הימים, יש חכמי נרבונה הקדומים, שקוראים להם גם גאונים לפעמים, ויש גם באזור פרובנסה מזרחית יותר, אזור מרסי, הלא היא מרסיליה, ומונפליה שליד מרסי, וגם חכמי לונגדוק, אנחנו מוצאים בוכתה רצינית של חכמים, שחלקם אגב עמדו כבר בקשר עם הרמב״ם. למשל, הרמב״ם מתכתב, ונורא כיף לו מזה, עם רבי יהונתן מלונל. הוא אומר, סוף סוף מצאתי אנשים בעלי שיעור קומה שאפשר לדבר איתם, וואי, איזה יופי. באותו מחוז פרובנס גם קמים אנשים ומתעניינים מאוד במשנתו של הרמב״ם, רק שהם לא דיברו ערבית, ולכן התחילו להעסיק מתרגמים שיתרגמו את הספרות של הרמב״ם לשפה העברית, וכך תרגמו את פירוש המשנה ואת המורה נבוכים ואת ספר המצוות ועוד ועוד. אגב, תרגמו באותם הימים גם ספרים בפילוסופיה שנכתבו על ידי הערבים, וגם ספרי מדע שנכתבו בערבית. היהודים עוסקים הרבה מאוד בתרגום. משפחת קמחי ומשפחת אבן תיבון עוסקים בדבר הזה, גם רבי יהודה אל-חריזי, גם הוא מהמתרגמים. בקיצור, יש מגע בין מה שנותר מספרד הקדומה לבין דרום צרפת. גם לפני כן, נדבר כבר קצת דילגתי, אז נחזור קצת אחורה, היה חכם בשם הרזה, רבנו זרחיה הלוי, שכתב את ספר המאור על הריף, וגם אנחנו מוצאים בן דורו של הרמב״ם, שגם הוא קשור לרבי יונתן מלונל, אבל איננו מתכתב ישירות עם הרמב״ם, הלו הוא הרעבד, רבנו אברהם בן דוד. רבינו אברהם בן דוד, שכותב את ההשגות על הרמב״ם, המכונה בפי אחינו האשכנזים רייבד. אבל הוא הרעבד, רבנו אברהם בן דוד. ויש אז פריחה גדולה מאוד של לימודי המדעים היווניים והפילוסופיה ועוד ועוד. יש משם השפעה על חכמי ספרד, כשאפשר לומר בברצלונה ובגרונה יש פריחה עצומה של בית המדרש. הדמות היותר משמעותית, היותר מרכזית באותם הימים, הלו הוא הרמב"ן, תלמידו ובקרוב משפחתו של רבנו יונה גרונדי. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. אינני מדבר בשלב הזה על ההתפתחות של תורת הקבלה באותם הימים, כיוון שאנחנו בינתיים לומדים רק על הזרימה ההלכתית. אז לדעת שיש גם התפתחות של תורת הקבלה. גם עוד חכם שראוי לזכור את שמו מאותם הימים זה רבי יהודה בן ברזילאי הברצלוני, וגם רבי אברהם אב בית דין, הלו הוא בעל האשכול, וגם רבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה. בסדר, אבל בית מה קראו לו הנשיא. למה הנשיא? ויש כנראה שהוא קיבל תפקיד מהגויים להיות ראש הקהילה או משהו כזה. אז זאת אומרת, בית המדרש הופך להיות בית המדרש של הרמב"ן, כנות מרכזית. לרמב"ן יש תלמיד בשם הרשב"א, שהוא בעל השו"ת הגדול ביותר מכל ספרות השו"ת. יש למעלה מ-3,000 תשובות של רבנו הרשב"א, רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת, באותם הימים. עכשיו שאמרנו את כל זה, אנחנו חוזרים אל הקשר בין הראש לבין הרשב"א. אתם זוכרים שדיברנו על זה? דיברנו על זה, נכון? הראש מגיע מאשכנז, עובר דרך פרובנס, יש לו פגישות עם החכמים של אותם המקומות, הוא מגיע לספרד, מגיע לרשב"א, הרשב"א ממנה אותו רב בקסטיליה, בעיר טולדו. ומכאן ואילך מתחלקת הפסיקה בין הרשב"א, בין קסטיליה לאראגון, וכשבאראגון ממשיכים את המסורת של בית המדרש של הרמב"ן, וקסטיליה חודרת ההלכה האשכנזית, מה שמסביר מדוע אצל המרוקאים יש הרבה הלכות שנראות אשכנזיות, אבל מקורן בראש ומשפחתו. במזרח ממשיך גם כן במצרים, ממשיך בית המדרש של הרמב״ם, דרך בנו רבי אברהם בן הרמב״ם, שכותב ספרים חשובים, בין היתר ברכת אברהם וספר כפיית אל עבדין, והמספיק לעובדי השם, ואחר כך יש רבי דוד הנגיד, ורבי אברהם בן רבי דוד הנגיד, ורבי דוד בן רבי אברהם בן רבי דוד הנגיד, ואחר כך רבי יהושע הנגיד. בקיצור, המשפחה של הרמב״ם ממשיכה את פעילותה, יש לה קשר גם עם יהודי תימן באותם הימים, אבל העיקר מתרכז באותם הימים פחות או יותר בספרד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, זה יוצר בלגן עצום הסיפור הזה. כי יש הרבה חכמים, כולם גדולי עולם, והרבה דעות. ואז כל רב צריך לכתוב, כדי ללמוד סוגיה אחת, צריך ללמוד איזה 20 דעות. התחלנו לדבר על זה, שהבן של הראש מחליט שהוא עושה מעשה. הוא כותב את ספר התורים, הבנוי מארבעה תורים, ולכן קוראים לו רבי יעקב, בעל התורים. ואת הספר הוא מחלק לפי ארבעה נושאים. האחד נקרא טור אור החיים, השני טור יורה דעה, השלישי טור אבן העזר, הרביעי טור חושן משפט. זאת חלוקה של רבי יעקב בעל התורים. על כל נושא ונושא הוא מביא את הדעות השונות שנאמרו מימי התלמוד ועד ימיו, כולל הדעה של עצמו. זה כמין אנציקלופדיה, לא תמיד עם הכרעה הלכתית, אבל עם הדעות המרכזיות, כך שכל תלמיד חכם כבר לפחות יכול לעשות קצת סדר בתוך התורה שלו, כששם נפסקות רק ההלכות הנוהגות בזמן הזה. מכאן ואילך, הספרות הרבנית מתחלקת לארבעה סוגי סדרים. יש ספרים שנכתבים לפי הסדר של התורה. יש ספרים לפי הסדר של המשנה. יש ספרים לפי הסדר של הרמב״ם. ויש ספרים לפי הסדר של הטור. זה פחות או יותר ארבעה סוגי הסדרים שאנחנו מוצאים בספרות הרבנית. אז בואו נעשה רשימה קצרה. איזה ספרים נכתבים לפי הסדר של התורה? דבר ראשון, המכילתא, הספרה והספרי, נכון? שמה הספרים האלה הולכים לפי סדר החומש. נצרף לזה גם מכילתא דרשב"י וספרי זוטא. כלומר, יש ספרים שבהם נמסרת התורה שבעל פה לפי סדר החומש. מכילתא, ספרה, ספרי, וספר החינוך בברצלונה, וספר בן איש חי, הרבה יותר קרוב אלינו, לרבי יוסף חיים מבגדד, גם כן, לפי סדר התורה, לפי פרשיות, שתי שנים, שנה ראשונה, שנה שנייה. בסדר? וגם ספר השאילתות של רב החי גאון, גם הוא מסודר לפי פרשיות. אז אתם רואים שלאורך כל הדורות יש נטייה לפעמים לסדר את ההלכות לפי סדר התורה. הסדר השני, הלא הוא המשנה. איזה ספרים נכתבים לפי סדר המשנה? התוספתא, התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, הריף, הראש, נכון? זה רוב הספרים, כלומר, רוב הספרים שהגיעו לידינו מתקופת ימי הביניים הם לפי סדר התלמוד, כלומר סדר המשנה. יש ספרים שנכתבים לפי הסדר של הרמב״ם. למשל, ערוך השולחן העתיד לרבי יחיאל מיכל אפשטיין, אחד מהפוסקים הקרובים אלינו, שהוא כותב לפי הסדר של הרמב״ם, גם ספר ליקוטי הלכות לבעל החפץ חיים על הלכות הקורבנות, זה לפי הסדר של הרמב״ם. למה שני הספרים האלה בוחרים פתאום לעשות לפי הסדר של הרמב״ם? כי ההלכות האלה, קורבנות או ההלכות העתידיות של סנהדרין וכו', לא מופיעות בשולחן ערוך. אז היותר פשוט זה לעשות לפי הסדר של הרמב״ם. אתם תראו הרבה פעמים גם בספרות השו"ת שיש תערובת. לפעמים חלק מהספר מסודר לפי התלמוד, לפעמים מסודר לפי הרמב״ם, לפעמים מסודר לפי השולחן ערוך. החזון איש, גם זה תערובת, קצת פה, קצת שם. עכשיו, יש ספרים שמסודרים לפי הסדר של הטור. הספר העיקרי המסודר לפי הטור הוא, טוב, בית יוסף הוא פירוש על הטור. אבל ספר השולחן ערוך הוא הולך לפי אותו סדר ממש כמו הטור. וכן ספר ערוך השולחן, לא העתיד, הוא כתוב לפי הסדר של השולחן ערוך. ועוד הרבה מאוד ספרים של הלכה, בדרך כלל מסודרים לפי הסדר של השולחן ערוך. לא כולם, יש גם חריגות, כגון למשל ספר קיצור שולחן ערוך, שהוא לא לפי סדר השולחן ערוך, למשל. וכדומה. עד כאן ברור. אז כך שאם אתם מחפשים ספר הלכתי, אתם תראו שזה הולך או לפי סדר התורה, או המשנה, או הרמב״ם, או התור. אלה הם ארבעת הסדרים העיקריים. עכשיו, מה קורה אחרי שהתור כתב את ספרו? יש עוברים משהו כמו 150 שנה. עד גירוש ספרד, וההתחלה של ההתאוששות מן המשבר על ידי המרכז היהודי הגדול באימפריה העות'מאנית, שזה או בטורקיה או בארץ ישראל. זאת אומרת, כלומר, היצירה הרבנית לא הפסיקה בגלל שהטור כתב את הספר שלו. רק זה הופך להיות הספר המרכזי שמוחזק בספריות של הרבנים. ונכתבים, ואז מופיעים מספר מגדולי הפוסקים או גדולי פרשני התלמוד, רבי יוסף חביבה ורבנו ניסים ברבי ראובן מברצלונה, הנקרא הרן, לא, מגירונה, סליחה, הנקרא הרן, ורבי יצחק אבואב, ורבי יצחק דיליאון, ומגדולי עולם, הרשבץ, רבנו שמעון בן סמח דורן, בעל שאלות ותשובות התשבץ, והריבש רבי יצחק בר ששת, שני הגדולים האחרונים שהזכרתי, הרשבץ והריבש, עוברים מספרד לצפון אפריקה, לאלג'יריה. למה הם עושים את זה? כי באותם הימים יש גזרות ופרעות נוראות בכל ספרד. בשנת 1391, שנת קנה, נהרג אחד הנכדים של הראש, וגם נהרג הבן של רבי חסדאי קרסקס, ועוד הרבה אנשים נהרגים על קידוש השם. עכשיו צריך להבין מה קרה אז באותם הימים. ספרד הופכת להיות יותר ויותר נוצרית, היא רוצה יותר ויותר להתבסס, ויש גם דאגה לאחד את הממלכה. כן? הרי אחד הדברים שיכולים לאפשר את העמידה מול הממלכות המוסלמיות, זה האחדות. ולכן יש, מחפשים איזשהו גורם מגבש לעם הספרדי החדש, ואחד מהגורמים המגבשים זה הנצרות. ואז קמה ברשות האפיפיור האינקוויזיציה. מה זה אינקוויזיציה? אינקוויזיציה זה, כפשוטו, המילה כפשוטה, זה חקירה. מה זה חקירה? חוקרים מי כופר. מי הם הכופרים? הכופרים זה לא היהודים. היהודים, לפי הנצרות, מותר להם להיות יהודים. אמנם צריך מאוד להשתדל לנצר אותם, אבל אין איסור בממלכה הנוצרית שיהיו יהודים תחת שלטונה. אבל אם יש נוצרי שהופך להיות יהודי, אז הוא חייב שריפה. עכשיו, מה שקורה באותם הימים, הרבה פעמים ההמון המשולהב על ידי הכמרים הדומיניקנים, מתנפל על השכונות היהודיות. ויהודים, כדי להציל את נפשם, מקבלים באופן רשמי, מן הפה ולחוץ, את הנצרות. אל תהרגו אותי, אני מתנצר. אז לא הורגים אותם. ואז מה שקורה, ששבוע לאחר מכן, זה שבת. היהודי חוזר לשמור שבת. אבל הוא נוצרי, שהפך להיות יהודי, חייב שריפה. ואז מוקמת האינקוויזיציה, שתפקידה לחשוף את הנוצרים המתחזים, מי שבאמת נשאר ביהדותו. אגב, זה קורה גם למוסלמים, במידה מסוימת גם זה קורה. ואז כששורפים יהודי על זה שהוא כופר, צריך לדעת, באה הקהילה היהודית להיות נוכחת. כלומר, ליהודים שמגיעים לראות את השריפה לא עושים כלום. זה לא שאסור להיות יהודי בספרד באותם הימים. אבל הקרקע מתחילה לבאור תחת רגלי היהודים, במיוחד אחרי מה שקרה ב-1391, שבכל רחבי ספרד היו הרבה פרעות והרבה אנשים שהמירו דתם וכו'. אז מחליטים חלק מן הרבנים שהגיע הזמן לעזוב. לא רק רבנים אגב, סתם יהודים. מחליטים לעזוב את ספרד, והם עוזבים עם תלמידיהם וספריותיהם, וזה מה שמציל את המסורת של יהודי ספרד לפני הגירוש. כי הגירוש היה קטסטרופלי. בשנת 1492, אחרי שאוחדה הממלכה לגמרי, ופרדיננד הקתולי, מלך קסטיליה, מלך ארגון, סליחה, נושא לאישה את איזבלה הקתולית מלכת קסטיליה, ואז קמה ממלכה ספרדית מאוחדת שמחסלת את הממלכה המוסלמית האחרונה בגרנדה, ותוך זמן קצר גם יש איזה קשרי חיתון עם פורטוגל. אז פתאום הם מרגישים מאוד מאוד חזקים, רק דבר אחד אין להם, כסף. אז הפתרון הוא פשוט לגרש את היהודים מספרד ולקחת את הכסף של היהודים. מכאן ואילך, מ-1492 ואילך, אסור ליהודי להישאר בספרד, אלא אם כן הוא מתנצר. כי הגירוש נעשה בתנאים בלתי נורמליים. תוך 3 חודשים היו צריכים לעזוב את ספרד. הרבה מתו בדרך. היו הרבה מאוד צרות. אם לא היו הרבנים מקודם שעזבו את ספרד, כל המסורת הזאת הייתה הולכת לאיבוד. בסדר? זה היה כבר. חלק גדול מהיהודים נשארים בספרד ומתנצרים למראית העין, ואז מתחילה התקופה של האנוסים של ספרד, שבמשך כמה מאות שנים מסתירים את יהדותם. כן. ואז יש לנו גירוש השנים, כן? גירוש שנת רנב. רנב, 1492. רנב בגמטריה מזרה. מזרה ישראל יקבצנו. מה? שנת קנה, 1391. איזה שאלה. כן. מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. לשנת רנב. עכשיו, לאן היהודים יוצאים? חלקם עברו, כפי שאמרנו, לצפון אפריקה, שזה היה קרוב. מרוקו, אלג'יריה. חלקם עוברים לצרפת. גם כן, יש גבול יבשתי. רק יש בעיה אחת, אסור ליהודים לגור בצרפת, מאז גירוש יהודי צרפת בימי המלך פיליפ היפה, ב-1335. אז מה עושים יהודים? מגיעים לדרום צרפת, לאזור בורדו וכדומה, ואומרים, אנחנו נוצרים. קראו להם הנוצרים החדשים. כולם ידעו שהם שומרים על יהדותם, ולא עוד אלא שיש להם בתי כנסת, רק שמבחוץ זה לא נראה כמו בית כנסת. במשך תקופה ארוכה, הם ממשיכים לקיים את יהדותם, ולעיקרי הנוצרים החדשים. כן? הם מתחתנים ביניהם, וזה אף אחד לא יודע, לא מאמין לבלוף, כולם יודעים. יש גם יהודים שבעוד כמה מחוזות, אבל לא ניכנס לחלקת. חלקם עוברים להולנד. הולנד באותם הימים היא די חופשית. מגיעים לאנטוורפן, שהיה שייכת אז להולנדים. עושים שם בוכתות של כסף. אגב, זה לא מחזיק בזמן הרבה, בגלל שבאיזשהו שלב הספרדים שולטים גם על הולנד, או אחר כך רק על דרום הולנד, מה שנקרא היום בלגיה. אבל, ואז האינקוויזיציה רודפת אותם. אז צריך לזכור, יש דבר, גם כן מגוחך לחלוטין. יש יהודים מהולנד שהספרדים לא עושים להם שום דבר, כי הם יהודים. אבל אלה שבאו מספרד ומסתירים את יהדותם, אז אותם שורפים. כן, זה בלגן אטומי. גם באמסטרדם שורפים יהודים. אבל רק אלה שבאו מספרד. יש גם יהודים שעוברים לאיטליה. באיטליה קורה משהו מיוחד, היה שם הדוקס של טוסקנה, המחוז שמצפון לרומא. הדוקס הזה היה אדם ליברלי, הוא אמר, כל מי שרוצה יכול להודיע שהוא יהודי, אני לא אסתכל בציציות שלו, לא אבדוק האם הוא היה נוצרי או לא היה נוצרי. וככה קמה הקהילה הגדולה של יהודי ליבורנו, שהיו המשך ישיר של יהודי ספרד. חלקם של היהודים עוברים לאמריקה. לאמריקה, כן. ואמריקה אז בדיוק אז נתגלתה, 1492, קולומבוס מגלה את אמריקה. יש יהודים שבורחים לאמריקה. צריך לציין שבהרבה מקומות באמריקה הספרדים באו וכבשו. ושוב, גם כן עשו אינקוויזיציה באמריקה, יש מקומות במקסיקו ששרפו יהודים וכו'. אפילו בארצות הברית של היום, כי יש חלקים של ארצות הברית של היום שהיו שייכים לספרד, קיצור, בלגן אטומי. יש גם יהודים שבורחים להודו, אבל הספרדים גם כובשים את הודו, כלומר יש כמה מקומות, זה אותו סיפור גם בפיליפינים, באינדונזיה. טוב, זה סתם בשביל תולדות האינקוויזיציה, מי שמעוניין קצת לדעת. עכשיו, המסה העיקרית של יהודי ספרד שמחליטה איכשהו לעזוב, מגיע לאימפריה הטורקית, האוטומנית. הטורקים אז כבשו את קושטה, את קונסטנטינופוליס, גמרו את האימפריה הביזנטית, והסולטן הטורקי דווקא מאוד מעוניין ביהודים, הוא יודע שהם מביאים הרבה כסף, ואז קמה קהילה גדולה בטורקיה, אחת הערים המרכזיות, סלוניקי. סלוניקי הופכת להיות הבירה של היהדות דוברת הספרדית או הלדינו במשך כמה מאות בשנים. וגם יש יהודים שמגיעים לארץ ישראל, שגם היא תחת שלטון טורקי. בארץ ישראל יש שני מקומות עיקריים שבהם מרוכזים היהודים, ירושלים, צפת. בסדר? באותם הימים ראש הממשלה של הסולטן הטורקי הוא יהודי שנולד בספרד, הוא ודודתו, דון יוסף נשיא. הם עברו לאנטוורפן, מאנטוורפן לדון יוסף נשיא. ודודתו דונה גרציה נשיא. אז לא רק שדון יוסף נשיא הופך להיות ראש הממשלה של האימפריה הטורקית, הוא הופך גם להיות עשיר מאוד. והוא ודודתו מפרנסים את היהודים בצפת. לא, הוא היה בהתחלה בספרד, עבר לאנטוורפן, מאנטוורפן לטורקיה. בסדר? עכשיו, הם עושים שם בוכתות של כסף, ודון יוסף נשיא הופך להיות הדוקס מנקסוס, כלומר, הוא מקבל במתנה אי יווני מהסולטן, והופך להיות הדוקס של האי, הדוקס מנקסוס. והוא מאחראי גם על מדיניות החוץ של האימפריה הטורקית. אז אתם יכולים להבין מה הוא עושה לספרדים, למלך ספרד ומלך צרפת וכו'. והוא מתחיל לנהל מדיניות חוץ, מה? הוא היה אחראי על מדיניות החוץ של האימפריה הטורקית. והוא שומע, הוא מתחיל לנהל מדיניות חוץ יהודית. כשהוא שומע במדינה של האפיפיור בטורקיה, באיטליה, בעיר אנקונה, שורפים יהודים על איזה עלילה, אז הוא נותן הוראה לכל האוניות של האימפריה הטורקית לא לעגון באנקונה. לא, להפסיק את המסחר עם אנקונה, שכמעט פושטת את הרגל, והוא שולח מכתבים לכל היהודים בעולם, כולל לאשכנזים, להפסיק לסחור עם אנקונה. הרבנים האשכנזים אומרים לו, זה מסוכן מה שאתה עושה, אתה מרגיז את הגויים, אנחנו נגד הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, שלא להתגרות באומות וכו' וכו'. אגב, הוא שולח אוניות לכל העולם היהודי, כדי להעלות יהודים לארץ ישראל. אבל האוניות חוזרות ריקות, היהודים לא כל כך מעוניינים. בכל מקרה, הוא מחליט להקים ממלכה יהודית בעיר טבריה. הוא ודודתו בונים את החומות של טבריה, שהייתה אז חריבה לחלוטין, מביאים את רבי חיים אבולעפיה כדי להקים מחדש את היישוב בטבריה, והוא מתכנן להיות מלך של טבריה, להקים מדינה יהודית. באותם הימים, טוב, זה לא הלך. אבל עד היום הזה אפשר לראות שרידים של פעילותו בארכיאולוגיה של טבריה, מי שמעוניין. טוב, באותם הזמנים יש יישוב גדול בצפת. ואז מתחילה לעלות המחשבה שאם כל כך הרבה רבנים התאספו בצפת, אז הגיע הזמן לחדש את הסנהדרין. וגם להקים מדינה, הרי יש דון יוסף נשיא שחושב להקים מדינה. אולי עוד מעט נבנה את בית המקדש. יש כל מיני מחשבות כאלה. ואז רוצים, בשביל להקים את הסנהדרין בחדש, צריך לחדש את השמיכה. כדי לחדש את השמיכה, אומר הרמב״ם, צריך שכל הרבנים בארץ ישראל יסכימו על אדם אחד, שהוא רבם. זה לא קשה, נכון? לוקחים אחד, אומרים לו, אתה הרב שלנו. והוא הופך להיות סמוך ראשון, והוא סומך אחרים, וככה אפשר לחדש את הסנהדרין. וזה פשוט, נכון? פשוט שכולם יסכימו על אחד. לא בעיה. קיצור, מתאספים כל הרבנים בצפת, וממנים עליהם את רבי יעקב ברב. רבי יעקב ברב נולד בספרד, היה בצפון אפריקה, עבר לטורקיה, כמו הרבה רבנים, זה המסלול של אותם הימים. מטורקיה מגיע לארץ ישראל, וממנים אותו סמוך, רבי יעקב או מהרי ברב. והוא מתחיל לסמוך אחרים. אחד מהסמוכים של רבי יעקב ברב היה רבי יוסף קארו, שקיבל את הסמיכה ממהרי ברב. מה? כן, הסמוך יכול להסמיך, לא כולם עשו את זה, כן? השאירו את זה בידיו של רבי יעקב ברב. ויש לנו בערך 15 שמות של רבנים שקיבלו את הסמיכה מרבי יעקב ברב. זה הפסיק בין היתר בגלל הרדיפה של הטורקים. הטורקים ראו בזה חתרנות מדינית, ולכן הפסיקו את זה. ורבי יעקב ברב היה צריך לברוח וכדומה. עכשיו, הייתה גם התנגדות של הרב של ירושלים, המהרלב"ח. מהרלב"ח, ראשי תיבות, רבי לוי אבן חביב. רבי לוי אבן חביב חלק הלכתית על הדבר הזה, הוא אמר זה לא יעיל. בסופו של דבר גם הרדב"ז, רבינו דוד אבן זמרה, הצטרף למתנגדים, והסיפור הזה פחות או יותר נקבר. אבל כנראה הוויכוח לא הפסיק, כי עד עצם היום הזה היו דיבורים על חידוש הסנהדרין, כשהרב יהודה לייב מיימון חתם על מגילת העצמאות, הוא גם חשב על הקמת הסנהדרין מחדש, והיו דיבורים על זה, הרבנות הראשית גם הייתה מעורבת בדבר הזה, ומדי פעם מדברים על חידוש הסנהדרין, כשאמרתי שהתנאי הכי פשוט להשגה זה ההסכמה על אדם אחד. עכשיו, אמר הרלב"ח התנגד. למה הוא התנגד? הוא אמר, לא שאלף, אלף, אני חולק עליכם באופן עקרוני, אבל לא שאלתם אותי, מה צריך להיות? למה אתם לא שואלים אותי, אני לא בארץ ישראל? אומר לו מהרי ברב, למה שנשאל אותך? אתה מיעוט. וממילא, גם אם היית אומר מפורש, אתה מתנגד, רוב ומיעוט, הלכה קרוב, לא אכפת לנו ממך. אומר מהרלב"ח, לא נכון. מתי אומרים רוב ומיעוט? כשמתייעצים ביחד. אבל כיוון שלא שאלתם אותי, אז זה הופך להיות כמחצה על מחצה, כי אני קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אז אני אחד מול אחד. אין לכם רוב. קיצור, מהרי ברב לא מסכים איתו, יש איגרות שמוחלפות כל הזמן בין ירושלים לצפת באותם הימים, מי שמעוניין, בסוף שו"ת מהרלב"ח יש קונטרס הסמיכה וכל הדיונים על זה, זה די מרתק. זה בכלל לא אכפת להם, הוא, אנחנו גדולי העולם, מה זאת אומרת? אתה יודע מי היה בצפת באותם הימים? כל אחד מהרבנים שהיה בצפת יכול לשים בכיס הקטן 10 רבנים ראשיים של ימינו. כן, רק ב-300 המשפחות האלה היו משהו כמו 50 רבנים, שכולם ענקי עולם. בסדר? אגב, צפת הופכת גם להיות איזה מין מרכז, מין בירה של העם היהודי באותם הימים. כלומר, יש לה הקרנה וכבוד עצום בעם היהודי, בגלל, בין היתר מקומה בארץ ישראל, שלא לדבר על התקוות המשיחיות הגדולות שמתהלכות אז באותם הימים, אחרי גירוש ספרד וכולי. זה גם מהרי היה שם. זה לא... כלומר, באותו בית מדרש מתפללים, הפוסק של המקום רבי יוסף קארו, הדרשן רבי משה אלשך, החזן רבי משה קורדוברו, אתה מבין על מי מדובר שם, הדיין זה המבית, ורבי ומערם גלנטי, כל האנשים האלה שכל אחד זה ענקי עולם. הגבאי. הגבאי. כן, רבי אלעזר הזיקרי, וואי, אז עוד יותר, זה בעל ספר חרדים, זה בכלל משהו. בקיצור, תבין, מגישים, הוא מגיש קפה, אבל איזה קפה זה של... כן. כן. טוב, בקיצור, ואז עולה גם הרעיון, מלבד הרעיון של הקמת הסמיכה, לעשות חוקה למדינה שתקום. בשביל לעשות חוקה צריך לפחות שתהיה הסכמה להלכה אחת לכל העם היהודי. אז רבי יוסף קארו, יש לך מדינה, צריך חוק במדינה הזאת, נכון? עכשיו, אחד אומר, אני פוסק כמו זה, זה אחד, ברור שהיה ברור, היה ברור להם שזה החוקה, זה התורה. הבעיה שיש כל כך הרבה מחלוקות, צריך להכריע. כן? אנחנו לקראת סוף גלות, מבחינתם, אומרים, צריך עכשיו סוף סוף לעשות הלכה אחידה. יש כמה מועמדים, מי שזוכה בסוף זה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו התחיל את העבודה הזאת כבר בחוץ על הארץ, כשהוא היה בבולגריה. והוא החליט שהוא כותב ספר שמאגד את כל השיטות ופוסק את ההלכות, הוא מכריע. הוא אומר לעצמו, רבי יוסף קארו, בשביל מה לי לכתוב ספר חדש? יש כבר ספר כזה, אני רק אשכלל אותו. הספר שכבר קיים זה הטור. אומר רבי יוסף קארו, יש פה אולי טור? לא, אני חושב, יש... לא, לא, אין פה. טוב, לא נורא, לא. כן, יש למעלה, יש איזה... יש פה טור או יש רק שולחן ערוך? לא, שולחן ערוך. אין פה טור, נכון? טוב, אין פה טור, מה נעשה? לא נורא. אז אומר רבי יוסף קארו, אני אשלים את הטור. הרי בטור אמרנו יש על כל דבר בערך 10 שיטות. אומר, אני קודם כל, אז אני אכתוב ספר, נקרא בית יוסף. למה יוסף? כי קראו לו יוסף. בסדר? ויבו כל העם בית, ויהו בית יוסף. כלומר, כל דבר מגיע לביתו של יוסף. כל הספר בית יוסף, הוא אוסף את הכל. והוא מכניס בתוך הבית יוסף, א', את המקורות של הטור. כי הטור כותב רק, כתוב כך וכך, תשובת הרשב"א כך וכך, הרשב"א פסק כך וכך, אבל מהי התשובה של הרשב"א? מה עושה הבית יוסף? מביא כלשונה את תשובת הרשב"א. אומר, הרמב״ם פסק ככה, הוא מביא את לשונו של הרמב״ם. את לשון בעלי התוספות. אז הספר, מה? כי אז לא היה דבר כזה לינק. לרבנים. הרב רוצה לפסוק הלכה. הוא צריך ללמוד הלכה. איך לומדים הלכה? אתה יכול לקחת 10 ספרים ולהתחיל להסתובב בנושא הזה, לפתוח את הספר הזה, ויש לך על השולחן בוכתה של ספרים. אפשרות אחרת, יש לך את הספר של רבי יוסף קארו, הוא מביא לך את הכל. מסודר. דבר נוסף, הוא כותב גם את הדעות הנוספות שנוספו ב-150 שנה אחרי הטור. דבר נוסף, הוא גם מכריע. זה נקרא ספר בית יוסף. באותו זמן, בפולניה, יש חכם, רבי משה איסרלס, בקרקוב. והוא, יש לו אותו רעיון כמו רבי יוסף קארו. הוא אומר, גם אני רוצה לכתוב, ספר על התורה. הוא לא ידע שהבית יוסף כותב את הספר שלו. ואז הוא קרא לספר דרכי משה. למה משה? כי קראו לו משה. ובאמצע הכתיבה, חשכו עיניו, מגיע אליו ספר בית יוסף. אומר לעצמו, וואו, למה כתבתי את הספר שלי? סתם מיותר. הנה, יש ספר יותר טוב, שכבר כותב את הכל. בשביל מה לי לכתוב את ספר דרכי משה? ואחרי שהייתי בדאון, ככה הוא כותב, הוא לא כותב את המילה דאון, אבל זה מתקבל, הוא אומר, פניתי לקדוש ברוך הוא, ואמרתי, ברכני גם אני אבי. ואז הוא אומר, הלא אצלת לי ברכה. כן? זה ביטויים של עשיו, כן? שגנבו לו את הברכה. ואז הוא אומר, ואחרי שהתפללתי אל השם, אורו עיניי, כי הסתכלתי על ספר בית יוסף וראיתי שזה לא זה. מה לא זה? יש כמה דברים שאני לא מקבל. קודם כל, העיקרון. איך הבית יוסף פוסק הלכות? הרי יש לך 10 דעות. נו, אז מה אתה עושה עכשיו? אומר רבי יוסף קארו, יש לי רעיון. לוקחים את 3 עמודי ההוראה, הריף, הראש והרמב״ם, ועל כל שאלה ושאלה עושים הצבעה. אם הריף והראש מסכימים, הלכה כמותם נגד הרמב״ם. אם הריף והרמב״ם מסכימים, הלכה כמותם נגד הראש וכו'. בסדר? ברוב הדברים יש לנו ריף, ראש ורמב״ם. לפעמים יש רמב״ן ובעל התרומה ורבנותם וזה, אבל רוב בניין ומניין של ההלכה זה ריף, ראש ורמב״ם. אומר רבי משה איסרלס, נו באמת, הרסת את ההלכה האשכנזית. כי הרי הריף והרמב״ם ברוב המקומות מסכימים. ואנחנו בארצות אלו, פולניה, אשכנז וכו', אנחנו הולכים כמו בעלי התוספות המסוכמים בראש, בתר הראש גרירינן, אנחנו הולכים לפי הראש. אז קודם כל אני מתנגד לזה שאתה מחקת את ההלכה האשכנזית מן העולם, דבר ראשון. דבר נוסף, אומר הרמ"א, מילא אם היית כל הזמן היית עקבי בזה בסדר, אבל יש מקומות שאתה לא עקבי. הוא מראה מספר מקומות בתוך הבית יוסף, שהבית יוסף חורג מן הכלל שלו. אז אם אתה חורג מהכלל, סימן שזה לא כלל. ג' אתה נוטה לפסוק כראשונים נגד האחרונים. אבל יש לנו כלל, הלכה כבת ראה, אז צריך לחיות לפי האחרונים, לא לפי הראשונים. אגב, יש לזה השלכה, כי בדרך כלל הראשונים מקילים והאחרונים מחמירים, ומזה יוצא שההלכה האשכנזית לחומרה והלכה הספרדית לכולה. בהרבה מקומות. מה? נכון, ולכן זה לכולה. כן. תלוי במה. אבל הרמה בדרך כלל יש לו הרבה קולות. אבל אתה, בכל זאת, תסתכל בשולחן ערוך, הרוב זה חומרה. כן, איך אמר הרב עובדיה יוסף? מרן כתב שולחן ערוך, ברמה קשקש עליו. כן. כן. עכשיו, איפה היינו? אז הוא כתב את הספר דרכי משה, ובעצם חולק על מרן הבית יוסף. עכשיו, רבי יוסף קארו החליט, ספר בית יוסף זה ספר גדול, קצת ארוך. זה קצת קשה. עשה קיצור. מה זה קיצור? הפניות. כלומר, הוא כותב באופן תמציתי את מה שהוא כתב בבית יוסף. הספר הזה נקרא שולחן ערוך. השולחן ערוך זה לא הלכה. שולחן ערוך זה תמצית, כדי לדעת מה הלכה באמת, צריך ללמוד טור בית יוסף. בסדר? הרמ"א, רבי משה איסרלס, אמר, רגע, רגע, אתה עושה שולחן ערוך? על השולחן אני אשים מפה. זה נקרא ספר המפה, או המפה הטהורה, או אם תרצו, הגאות הרמ"א על השולחן ערוך. שזה תמצית של ספרו דרכי משה. לספר דרכי משה קרה אסון. המדפיסים ראו את הספר דרכי משה של הרמ"א, ואמרו, ברוב המקומות הוא כותב מה שכתוב בבית יוסף. אז הם אמרו, בוא נקצר, ניקח רק איפה שהוא חולק, איפה שהוא אומר משהו אחר. ואז הם הדפיסו ספר דרכי משה, שהוא בעצם ספר דרכי משה הקצר, זה לא דרכי משה שכתב הרמ"א. בדורנו, דרכי משה ארוך זה דרכי משה האמיתי. הדפיסו אותו מחדש בדורנו. אבל מה שהיה בשך כל הדורות, אנשים היה להם טור עם בית יוסף ודרכי משה כמה שורות, ולא ידעו שזה קיצור של ספר הרבה יותר ארוך. והרבה פעמים היו שיבושים בגלל זה. ברוך השם בימינו, יש כבר דרכי משה הארוך. ואז אפשר לדעת מה באמת הרמ"א כתב. בסדר? יש עוד פירושים על הטור. למשל, הבח כתב, הבית חדש. למה קוראים זה בית חדש? יש כבר בית יוסף, אז זה בית חדש, רבי יואל סירקיס. והפרישה והדרישה של בעל אסמה, בעל ספר מירת עיניים וכו'. אז זה בעצם ספר שולחן ערוך. הופך להיות הספר התמציתי שמקבץ בתוכו את כל ההלכות של כל הדורות, בצורה, הייתי אומר, כמעט סכמטית, אבל אי אפשר לפסוק הלכה מן השולחן ערוך. וכתבו האחרונים, אין לרב לפסוק הלכה מתוך שולחן ערוך, ובצדק, כי אתה צריך לדעת את הטור והבית יוסף, את הסוגיות וכו' וכו'. רק שזה עושה קצת סדר. אם הרב נחפז ואין לו זמן לעיין, אז הוא יכול לפסוק לפי השולחן ערוך. אבל מעיקר הדין, לא פוסקים מהשולחן ערוך. עד כאן ברור. זה מה שעשה רבי יוסף קארו. מה? הרמב״ם עשה קודם כל על כל התורה כולה. ואילו מרן עשה רק על מה שהטור פסק. דבר נוסף, יש התפתחות מאז הרמב״ם. אידאות שונות, נכון? מה צריך להיות נגיש? ההלכה היא לא נגישה. ההלכה נפסקת על פי הרב שלך. כלומר, סתם יהודי שהוא לא הרב, רוצה לדעת מה עושים. יש לו שני צינורות. הסבתא והרב של המקום. נכון? מה שסבתא שלי עשתה זה מה שעושים. ככה זה תמיד היה בכל הדורות. נכון? ואם הסבתא לא פנויה, או היא שכחה, או יש לך איזה ספק, אתה הולך לרב. הרב, יש לו בספרייה כל הספרים המדוברים, הרמב״ם, התלמוד, הריף, זה, הראש, והטור, בית יוסף, שכון ההוא, כל זה יש לו. בסדר? אתה דופק בדלת של הרב, הוא מרים את הראש מעל הטור, ומה אתה רוצה? ואז הוא מסתכל. בסדר? ככה הייתה ההלכה עד המאה ה-18. במאה ה-18 התחיל חידוש עצום. התחילו לכתוב ספרי קיצור לבעלי בתים. וזה היה חידוש עצום, שהיהודי במקום ללכת לרף מסתכל בספר, דבר שלא היה מקודם. מובן? השאלה למה התחילו לכתוב ספרי קיצור, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אז אני אלמד את זה פעם אחרת. עכשיו, בכל זאת, כיוון שהספר שולחן ערוך הפך להיות ספר מרכזי, אז החליטו הרבנים הגדולים, בעיקר בפולניה וליטא, לכתוב ספרים על סדר השולחן ערוך, א', כדי להקל על הלומד, ב', בגלל שיש הרבה חידושים. דבר נוסף, לא כולם השיגו את הספרים שמוזכרים בבית יוסף, ואפילו את ספר בית יוסף לא תמיד השיגו. בסדר? ואז החליטו לכתוב נושאי כלים. מה שנקרא, אז היום כן מותר לפסוק לפי השולחן ערוך, אם אתה פוסק לפי שולחן ערוך, ונושאי כלים. אפשר לקבל כרך של השולחן ערוך? אני יודע שיש פה. נא להכיר. זה שולחן ערוך, אורח חיים. חלק שני. אחת, שתיים, מה זה? זה שולחן ערוך עם ההגהות של הרמ"א. דברי השולחן ערוך כתובים באותיות מרובעות, דברי הרמ"א באותיות רש"י. מה זה כל השאר? נושאי כלים. עכשיו, לנושאי כלים יש היסטוריה. יש נושאי כלים עד פה, יש נושאי כלים עד פה. כלומר, בשלב הראשון, מה שהודפס מהשולחן ערוך עם נושא כלים, זה החלק הנקרא מגיני ארץ. מה זה מגיני ארץ? על כל אחד מארבעת חלקי השולחן ערוך יש ארבעה מפרשים. בלבד, זה נקרא מגיני ארץ. מה הם ארבעת המפרשים? המפרש האחד נקרא באר הגולה. איפה זה באר הגולה? הנה, זה פה. זה פה. רבי משה רבקס. רבי משה רבקס מווילנה, מאבות אבות, לא מווילנה, ששם מפה. לא, רבי משה רבקס, מאבות אבותיו של הגאון מווילנה, כותב על כל סעיף וסעיף של השולחן ערוך, לא של הרמה, את המקור. המקור הראשוני. עכשיו השולחן ערוך כותב משהו, אומר, כתובות קוף ג' בבא מציע כף ד'. בסדר? תשובת רשב"א. מה? או בשס או בראשונים, למשל, תשובת רשב"א. משהו כזה, קצר. כן? לפעמים הוא קצת מעריך, אבל ברוב המקומות הוא רק מציין, ממש בקצרה, את המקור. כמובן שאפשר להתווכח איתו, שלפעמים אתה יכול להגיד, אתה חושב שזה המקור? לא, יש מקור אחר. בסדר? זה הבאר הגולה. הוא רוצה לא תמיד. לא תמיד, ודבר נוסף, אפשר גם לחלוק על הבית יוסף, האם זה באמת המקור. הסוגריים השולחן ערוך, לא, זה לא הבאר הגולה, זה מישהו אחר, שכחתי מי. יש על זה דיונים, מי כתב את הסוגריים בתוך הגאות הרמה, אבל זה לא הרמה, וזה גם לא רבי משה רבקס, מישהו אחר. עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף, יש מה שנקרא נושאי כלים. על... או, זה גם שאלה גדולה. זה, תשאל את המדפיסים ואת הפשטות שהם עשו במשך הדור. דבר נוסף, אז אם כן, על כל חלק של השולחן ערוך יש מה שנקרא שני נושאי כלים עיקריים. על ספר אור החיים, שני הנושאי כלים העיקריים הם מגן אברהם והבית דוד. בית דוד זה התז. למה הוא נקרא התז? כי הוא נקרא תורי זהב, בגלל הפירוש שלו על, על יורי דעה, שנקרא תורי זהב. אבל פה נקרא בית דוד או תז, מגן אברהם ותז הם שני הנושאי כלים העיקריים של השולחן ערוך, אור החיים. מה אתה מתכוון? לא, 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 הם בדרך כלל מאותו דור. כן. מגן אברהם ותז. על יורי דעה יש שני נושאי כלים אחרים. הלו הם, התז והשח. השח, מה? הספתי כהן, ראשי תיבות, שח, רבי שבתאי הכהן. והתז רבי דוד הלוי. בעל תורי זהב. הוא חתנו של הבח, רבי יואל סירקיס, המפרש את התור. והוא קורא לו הרבה פעמים מור חמי. מור חמי, מוח, זה הכוונה לבח. יש אפילו אגדה. אומרים שהתז ישב אצל רבו הבח. והם למדו, ובאיזשהו שלב, הבח היה צריך להיזכר באיזה פסוק. קרא לביתו שידע את התנך בעל פה, ושאל אותה את הפסוק. היא אמרה את הפסוק, הוא אמר, תודה רבה, יפה כלבנה. ואז התז אמר, הגיע הזמן לקדש את הלבנה. טוב. מה? תתחת אני איתה, כן. אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא, אבל... עכשיו, על אבן העזר יש לנו שני מפרשים אחרים. הבית שמואל והחלקת מחוקק. ועל חושן משפט יש לנו שני נושאי כלים אחרים. השח, מוכר מיורדיה, והסמה, ספר מאירת עיניים. לרבי יהושע וולק, שאגב, כתב גם את הפירוש דרישה ופרישה על הטור. בסדר? אסמה. כן, פחות או יותר, והם מופיעים במגיני ארץ. לא. עכשיו, יש רק בעיה אחת, שזה ארוך קצת, לא? אז היה חכם אחד, הרב יהודה אשכנזי, שהחליט שהוא עושה קיצור של כל זה. כתב באופן עקבי על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך, באר היטב. מה זה באר היטב? על כל סעיף וסעיף, הוא אומר, כתב השח, כתב התז, כתב המגן אברהם, כתב הסמה. בסדר, זה... לא, 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 מה שאתה מדבר זה רבי בצלל אשכנזי, משהו אחר, זה תלמיד של הרדב"ז, רבו של הארי, משהו אחר. אז בקיצור, הבאר היטב הוא תמצית של המגיני ארץ. אז בעצם, של הנושא כלים. יוצא שבכל מהדורה של מגיני ארץ יש לכם באר הגולה ושח ותז, או נגיד מי שזה, ובאר היטב. כן.
מה היה את הנושא כלים?
מה? מה?
מה היה הרעיון
של... הם רצו להסביר את השולחן ערוך. אתה רוצה ללמוד הלכה. עכשיו, שולחן ערוך של עצמו זה לא מספיק. אז צריך בשביל זה נושא כלים שמסבירים לך מה השולחן ערוך אומר. או לחלוק עליו, או לפלפל, או להביא דעה חדשה, נושא חדש וכדומה. נכון? זה הנושא כלים. זה השלב הראשון של הדפסת השולחן ערוך עם נושאי כלים. אחר כך זה מסתבך. לא כל כך פשוט. אז מה, איך זה מסתבך? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.